האם מותר לאדם להסתפר או להתגלח היום בערב פסח אחר חצות? והתשובה, לכתחילה לא, בדיעבד ובשעת הדוחק כן, אלא שנקדים הקדמה ונאמר, ערב פסח אינו כשאר ערבי ימים טובים, שכל ערבי ימים טובים רק מן המנחה הקטנה סמוך אליה נמנעים מלעשות מלאכה, אבל במהלך היום מותר לעשות מלאכה, ואילו בערב פסח מחצות היום ואילך אסור מצד הדין לעשות מלאכה, הועיל והוזמן קורבן ולפני חצות, הכל תלוי במנהג. מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושים. אבל תספור גם במקום שנהגו לעשות מלאכה הנמלא להמשיך מלאכה שהתחילו בה, אבל בתספורת גם מתחילים להסתפר מלפני החצות למרות שלא התחילו מלפני כן, אלא לכתחילה מותר להסתפר לפני חצות. עכשיו, אחרי חצות כאמור מבחינה עקרונית אסור, אבל עלינו לדעת שערב פסח אחר חצות היום הוא דינו כחול המועד ופחות מחול המועד, ובחול המועד יש גזרה שאסור להסתפר, גזרה שמא ייכנס לחג כשהוא מנובל וידחה את התספורת לחול המועד. לכן גזרו חכמים לא לסתפר ולא לחבש את הבגדים בחול המועד, כדי שלא ידחה את הדברים האלה לחול המועד ויכנס לחג כשהוא מנובל. והנה בערב פסח ברמה עקרונית הוא קל יותר מחול המועד, ויש דברים שמה שאסור בחול המועד מותר בערב פסח אחר חצות. אבל יתרה מזו, הגזרה הזו שאסור להסתפר בחול המועד היא נגזרה אך ורק על חול המועד, כיוון שלגבי חול המועד יש באמת יצר רע שהאדם בא ואומר, הנה יש לי חול המועד לפניי, כעת מלאכותיי מרובות, אני אדחה את התספורת לתוך המועד. אבל כאן הרי מדובר על זמן מועט, דהיינו כעת בדיוק לפני כניסת החג, זה בדיוק מה שהאדם בדרך כלל תרוד. ולכן בערב פסח אין את הגזרה של איסור תספורת, איסור טוטלית, אלא איסור עשיית מלאכה. ומשום כך בדיעבד ובשעת הדוחק מותר לו להסתפר או להתגלח, גילוח שמותר בהלכה כמובן, גם אחרי חצות. ומה זה נקרא בדיעבד ובשעת הדוחק? אם למשל היה תרוד מאוד מאוד לפרנסתו, הוא אדם שאם לא היה עובד לפני חצות היו מפטרים אותו, לא היה מוצא עבודה, הרי מותר לו לעבוד לפני חצות, ועכשיו אחרי חצות הוא מתפנה לצורכי החג, הרי זה נקרא אדם דחוק, בשעת דוחק יעבד. או אדם אשר נטרד לטפל בחולים, בזקנים, ממש לא היה שהות בידו להתעסק בצורכי החג, ועכשיו הוא מתחיל אחרי חצות להתעסק בצורכי החג שלו, מותר לו להסתפר או להתגלח, כי זה נקרא דיעבד בשעת הדוחק. וכשאנו אומרים מותר לו להסתפר ולהתגלח. הדבר פשוט שאם הוא עצמו אינו יכול לספר את עצמו או להתגלח בעצמו, אזי יכולו לעזר עם ספר. כלומר, ספר בנסיבות כאלה שבאים אליו אנשים דחוקים אשר מחמת צורכיהם המרובים מותר להם כאמור לספר אחר חצות, אזי ספר כזה מותר לו לספר אותם. אולי היה רצוי שהספר יצניע את העניין, דהיינו שהדלת קצת כאילו נעולה וכו', אבל מותר לאדם זר לבצע בשבילי את המלאכה, כי זהו כלל גדול בדיני חול המועד, שבשעה שיש מלאכה מותרת, אזי לא רק אני מותר לי, אלא גם אחר מותר לו לעשות. הנה למשל, פעם נשבר לנו חלון זכוכית ויהיה בחול המועד ויש בעיה, תינוקות יבואו, נכדים קטנים, נכדות, אזי זה צורך המועד, אין אני יכול לעשות עבודת זכוכית, כי אני אינני אמון ולא מיומן לכך. הזמנתי את חברנו היקר רבי שמעון שהשם ישמרו וחייהו, ובא לעשות זאת בחול המועד, ובא לעשות זאת בחול המועד, כי כאמור שבשעה שיש מה שנקרא מלאכה המותרת מכוח דין, מותר לא רק לי לעשותה אלא גם לאחרים לעשותה לי, שאין אני יכול לעשותה לעצמי. וזהו כלל גדול וחשוב שאולי צריך עוד לפתח אותו לציבור הרחב שלא תמיד מובן לו העניין הזה. כך יוצא אפוא לסיכום שאותו אדם כאמור יכול להסתפר או להתגלח לאחר חצות אם הוא בדיעבד שעל דוחק. כאן המקום להזכיר שאנו עוסקים היום בערב פסח, ובערב פסח צריך לזכור עד יש זמן שחזל הקדימו את זמן איסור אכילת חמץ. השעון הוא שעון קיץ, ויש הבדל בין אחינו הספרדים ובין אחינו האשכנזים. אחינו הספרדים ואנו בכללם, שעה שבה מותר לנו לאכול חמץ עד תשע וחצי. לעומת זאת אחינו האשכנזים עד עשר. לאחר מכן מותר לנו לבאר את החמץ, והחמץ עדיין מותר בהנאה. כך שאם האדם יכול לבאר את החמץ על זה שנותן אותו לבעל החיים, או מוכר אותו לגויים אפילו במחיר מועט, מותר לו ליהנות לנו עד שעה רבע לאחד עשרה. לחנו אשכנזים עד שעה 11 ו-20. עכשיו, מן הרגע שגמרנו לאכול ונפנינו לבאר את החמץ, לפני, ואני מדגיש, לפני שהגיע זמן איסור הנאה, וזה מודגש מאוד, מוטב להקדים את הביטול חמץ מאשר לאחר אותו, ולכן יבטל את החמץ לפני זמן איסור הנאה ויאמר, כל חמץ שיש ברשותי שראיתיו או לא ראיתיו יהיה בטל ומבוטל ויהיה כעפר הארץ. ביטול זה מליבו הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מסלק מעליו איסור בל יראה ולמצא מדין תורה. ולכן אל ישכח האדם את הביטול. אם האדם נזכר כשהוא במכונית, כשהוא בדרך, כשהוא בקניון, כשהוא בכל מקום נזכר שעדיין לא ביטל, ויודע שטרם נכנס זמן האיסור הנאה, אמרנו רבע לאחד עשרה, עד אז יבטל, אפילו בלכתו בדרך, אפילו בקניון. זה לא תפילה רבותיי, הוא לא צריך סידור, הוא לא צריך עטב בטלית, ולא צריך לומר בנעימה, אלא דברים צחים וברורים. כל חמץ וסעור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, יהא בטל ומבוטל ויהיה כעפר הארץ. זהו, לא יותר. וישתכנע שבשבילו כל חמץ שיש ברשותו הוא כמו עפר הארץ, ישכנע את עצמו. זה הביטול החשוב מאוד. ובכן, איפה? לאחר שאמרנו את הדברים החשובים הללו לענייני ערב פסח, לענייני ערב פסח, מה טוב ומנעים אם אדם לאחר אכילת חמץ ינקה את שיניו? אין זה הכרח, אבל זה דבר רצוי. בימינו יש מכשור, יש הכל, ינקה את שיניו על מנת שהוא ייכנס כבר לפסח כשהוא ראוי. מכאן ואילך, מוריי ורבותיי, יש צורך להתפנות מכל מיני עסקים ולעזור לאישה במלאכת הבית, להכנות של ליל הסדר שהן מרובות מרובות למדי. ינצלו את ההזדמנות שמדובר בשעון קיץ כדי שכל בני הבית, גדולים וקטנים, ימצאו להם איזושהי שעת מנוחה, כדי שבעזרת השם יתברך, הדבר החשוב ביותר, הדבר החשוב ביותר הוא הלילה הגדול, ליל האמונה, ליל הסדר. יוכל האדם בשעת המנוחה שלו לאחר שנח כמעה להציץ באגדה, בסיפורי האגדה, בסיפורי יציאת מצרים, כדי שיוכל לרתק את בני משפחתו על זה סיפורים יציאת מצרים. כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. זאת ועוד, רבותיי, אם צרכיו רבים, יוכל אפילו מערב פסח אחר חצות לעזר בגויים, בעובדים זרים, כי בחול המועד יש דברים שאסרו על ידי גוי, אבל בערב פסח אחר חצות, מאחר והוא קל יותר מחול המועד, מותר לעזר בגוי. אמנם בשולחן ערוך סימן תפסמך חד סעיף א', מרן אמר ויש מי שאוסר אפילו על ידי גוי, ויש מי שמתיר. אנחנו פוסקים וסומכים על המתיר, ומורה הרמה כותב וכן הוא המנהג. ולכן אדרבה באדרבה, מלאכות שניתן למסור אותם לגוי ימסור אותם לגוי, ובלבד שכל מה שיותר יתפנה הוא ונבטו למנוחה ולהכנה לקראת ליל האמונה. רבי חנינא בן גשמי.